אנחנו בפעם שעברה התחלנו ללמוד על עם ישראל. אמרנו, ישראל מספרים תהילות השם, זה גורל ישראל. אנחנו העדים על מציאות השם בעולם, נחזור על הרעיון המרכזי שעסקנו בו, את אלוקים לא רואים, נכון? אולי כן יש כאן מישהו שראה אותו פעם. מישהו ראה כאן פעם את אלוקים, יצא לו פעם לראות. נרים את היד, לא בושה. איפה ראית אותו? נדבר כן, אבל לראות אותו? איך הוא נראה? תסביר איך הוא נראה. נדבר כן. כמו בטלפון, הוא מדבר איתך או רק אתה מדבר איתו? דיאלוג, יש מדיאלוג. אתה צודק, יש באמת במסילת ישרים, הוא מדבר על יראת הרוממות. יש לגבי יראת שמיים יש שלוש מדרגות ביראת שמיים, אומר ככה. יש יראה אחת שכולם מכירים אותה, זה יראת העונש, יראה מלשון פחד. אדם ירא מאלוקים שמה הוא יעניש אותו. זאת היראה שהיא אופיינית לכל אדם שיש בו איזשהו יראה מאלוקים. האמת שהיראה זה דבר טבעי, גם לזבוב יש יראה, הוא מפחד שמה ימות. כל בעלך יש לו יראה. אבל לאדם יש לו יראה, הוא מפחד שיפגעו בו. אז זה מדרגה שנקרא יראת התא, יראת תחתונה, נאמר כן. זה אופייני לכל אדם בר דעת באיזושהי מידה. ישנה יראה שנקרא יראת הרוממות. יראת הרוממות, אומר בעל מסילת הישרים, מה שכבודו אומר. אומר שיראת הרוממות, הכוונה היא שאדם יש לו יראת שמיים, אז יש לו מה שנקרא ההכרה, ההבנה של קרבת אלוקים. קרבת אלוקים. למה? כשאנחנו מתייחסים למושג האלוקות, יש בו שני ממדים, יש ריחוק ויש קרבה. מבחינת הריחוק הוא באין סוף. באין סוף אין לנו תפיסה. אז אם אני מתחיל עם כל העניין של האלוקים מהאלוקים שבשמיים, אז לפעמים נתקע בשמיים. כמו הפילוסוף ששואלים אותו מה עם אלוקים, הוא אומר, הוא באין סוף. ומה הקשר שלך איתו? הוא אומר, אין לי קשר איתו. הוא כל כך גדול, הוא כל כך רחוק, הוא כל כך אינסופי, הוא כל כך שם. אז הוא שם, אני כאן. ככה הפילוסוף באופן רציונלי מגיע למסקנה שהאלוקים זה כוח עליון, בלתי נתפס, משהו, והוא כאן. אבל ביהדות זה לא כך באמונה. אנחנו אומרים שריבונו של עולם מצד אחד, באמת הוא באינסוף, אבל הקשר שלנו אליו מתחיל מהקרבה דווקא, או מהביטוי שמה, נוכחות האלוקית, הנוכחות, הוא כאן. כבודו מלא עולם. הוא שכינה בכל מקום. לית אתר פנוי מיני. וכשאדם מתפלל, אומר שם מסילת ישרים, הוא צריך להתפלל כאילו עומד שביתי השם נגדי תמיד. כאן. אני עכשיו מדבר איתך. למרות שהוא אינסופי והוא בלתי נתפס מבחינה מוחשית, אי אפשר להצביע, להגיד זה אלוקים. אבל הוא קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקרא באמת. יש לו קרבה. אבל מבחינת אתה צודק. אנחנו צריכים בתפילה לעמוד כאילו אתה מדבר עם מישהו שהוא נוכח כאן, שהוא שומע אותך. והביטוי שם כאיש של רעהו. כמו שאתה מדבר עם החבר שלך. מדבר איתו בגלוי, עם כל הלב, כאילו אתה כל כולו חשוף לפניו. כן, ויש לכם קשר מיידי, כן? איך אתה צריך לגשת לתפילה? אתה צודק בתפילה. אבל בוא נחזור לעניין שלנו, בנושא של האלוקות. באלוקות יש דבר, דיברנו על זה אתמול, בלתי נתפס. לית מחשבה תפיסה בכלל. דבר נעלם, דבר שהוא בעצם, אפילו כשנרצה, לא נוכל. זה דבר אחד, צריך להבין את הדבר הזה. מאידך, יש גם עניין שהוא נגלה, העניין האלוקי נגלה. במה הוא נגלה, העניין האלוקי? הוא נגלה בבריאה שהוא ברא, במשהו בעולמו, הוא נגלה. שם, שם נגלה, מה נגלה משם בבריאה? רצונו של הבורא נגלה בבריאה, הרצון שלו. הבריאה כולה זה פרי הרצון או המחשבה האלוקית, נאמר. כל מה שאנחנו רואים כאן זה רצון הבורא. אבל מה, דיברנו על זה פעם שהמדרגות מדרגות בגילוי הרצון. עם ישראל, נאמר, בכל המדרגות שקיימות בעולם, עם ישראל הוא, הייתי אומר, הגורם היותר קרוב לאלוקים, עם קרובך, אנחנו מבחינת קרבת השם, ודרכנו מתגלה הרצון האלוקים לעולם, דרכנו. אמרנו למה? מה התשובה? למה?
ככה.
יפה מאוד, תשובה נהדרת. אשר בחר בנו מכל העמים. אנחנו לא בחרנו באלוקים. הוא בחר בנו. נכון שיש לי אפשרות לבחור להיות דתי או לא דתי, מאמין, אבל זה לא משנה את העובדה שאלוקים בחר בך גם כשאתה לא בחר בו, הוא בחר בך. זה צריך לדעת. אנחנו יהודים בעל כורחנו, אנחנו ישראל בעל כורחנו, עם כל המעלות של זה וכל החסרונות של זה. מכיוון שהוא בחר בנו, אז הם גם מחייב אותנו, ואם אנחנו לא עומדים במחויבות הזאת, אנחנו סובלים, בגלל זה יש לנו הסתר פנים גדול. אומרים שהעם היהודי הוא עם עתיק מאוד, אבל רובו של ההיסטוריה של העם היהודי אלפי שנים הוא בעונש. 2000 שנה היינו בגלות, ברוב הבנותינו גלינו מארצנו. אני שאל, למה אם אתם כל כך נחמדים, למה אתם כל כך סובלים? מה, בדיוק בגלל הנקודה הזו. מכיוון שאלוקים בחר בנו מכל העמים, זה מחייב אותנו לקדש שם שמיים, לשמש דוגמה, להראות דרכנו לגלות את הטוב של אלוקים, את הרצון הטוב של אלוקים, נאמר. דרכנו, אז אם אנחנו לא עומדים בדרישה הזאת, אז במילא אנחנו בהסתר פנים והעולם סובל, אנחנו סובלים, כולם סובלים בגלל הדבר הזה. איזה אחריות מוטלת על עם ישראל ועלינו בעניין הזה. כל העניין של עם ישראל זה לקדש שם שמיים בעולם, כן? זה העניין של מה זה לקדש שמיים, דוגמה אישית במידות, במעשים, בהתנהגות, בכל דבר ודבר. זה גורל ישראל, זה מה שהרב למדנו את פעם שעה. הגורל של עם ישראל להביא אור לעולם, להביא טוב לעולם. תפתחו בבקשה בשביל קצת להעמיק בסוגיה הזאת, מה זה עם ישראל. בסוף הספר יש מה שנקרא אורות ישראל. אני אקרא שם איזה משהו בעניין הזה, מה זה עם ישראל. תפתחו בדף קוף למד ח' באורות. לכולם יש אורות? אין אורות, יש, בסדר. קוף למד ח' בסעיף ב', קוף למד ח' סעיף ב', מה זה עם ישראל? כנסת ישראל היא הגילוי הרוחני העליון שבהוויה האנושית. יש מדרגות, מדרגות, מדרגות של גילוי הרוחני. הרוחני הכוונה הרצון האלוקי, נאמר, בעולם, יש מדרגות בגילוי הזה. וכנס ישראל הוא הדבר היותר עליון שבהוויה האנושית. ואנחנו, מבחינה זאת, יש לנו סגולה מיוחדת לגלות את אור השם בעולם. כשם שאין להתפלא על אשר במוח ובלב, ישנם גילויים חיים כאלה שדוגמתם אין אנו מוצאים בכל הגבייה כולה, כן אין להתפלא על גילויי החיים של הפליות, הניסים, הנבואה, רוח הקודש, במעלתו העליונה, התקווה הנצחית, הניצחון על כל מפגע, שהם מתגלים בצורה עליונה, המפליאה את כל לב, הוגה וכל מה חושב. ראינו, נותן משל פשוט. זאת אומרת, כמו האדם, בכלל, הכלל הוא הנקות בידינו, שהאדם הוא עולם, והעולם הוא האדם, נאמר. מה שיש באדם, בצלם אלוקים עשה את האדם מבשרי חזה אלוקה. המבנה של האדם, איך שהמבנה האנטומי של האדם, מקביל לו יש מבנה רוחני פונקציונלי למבנה האנטומי. אז הוא אומר, כמו שאנחנו לא, אנחנו מובן מאליו, שהלב, למרות שהוא קטן, הוא מחיה את כל הגוף. ויש בו כוחות חיוניים כאלה שאין בשום עבר בגוף האדם. למשל, הלב ממשיך לתפקד במה שאנחנו ישנים גם. הוא כל הזמן עובד, צריך להגיד לו יישר כוח. תגידו יישר כוח ללב. זה ייצור כזה, זה חסד. הקדוש ברוך הוא עשה לנו, שנתן לנו לב. שהוא עובד בכל מצב, בכל רגע. גם כשאנחנו לא בסדר, הוא גם עובד. גם כשאדם חס ושלום עושה עבירה, הלב ממשיך לעבוד. מה הוא יכול להגיד? הלב, פוס! אני לא מוכן לשרת את מי שעושה עבירה.
יש קווץ'. יש קווץ'.
תלוי איזה לב, יש לב אבן, גם זה אין לו.
לא.
תלוי ברגישות של הלב, כן.
בדיוק, ברגישות גבוהה יש קווץ' גדול, ברגישות קטנה יש קווץ'.
אבל בוא נבדיל בין הקווץ'ים ובין העבודה. אני בדקתי פעם את הלב, הוא עובד בכל מצב, גם כשיש קווץ'ים. זאת אומרת, ודאי, אדם רגיש, כן, רחמנה לי בבאי. האדם רגיש, הוא רגיש למצבים כאלה ואחרים, ודאי. זה נקרא, יש לב אבן ולב בשר. מה ההבדל בין לב אבן ולב בשר? לב אבן הוא באמת אדם שאין בו רגישות, זה נקרא לב אבן. ולב בשר זה לב רגיש, הוא רגיש לכל דבר, כן. מדרגות, אבל יחד עם זה, גם לב האבן וגם לב הבשר, שניהם עושים אותו לב, שהוא גם אבן, לפעמים זה אותו לב, שהוא פעם אבן, פעם בשר, אבל אותו לב הוא עובד כל הזמן. ישראל לב שבעמים, כך אומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, אנחנו הלב, ואנחנו אומר כשם שבעברי הגוף, העבר הזה הוא כל כך חיוני, ואי אפשר להשוות אותו לשום עבר אחר בגוף האדם, ככה אי אפשר להשוות את עם ישראל לשום עם בעולם. מבחינת התפקיד שלו, מבחינת הייעוד שלו, מבחינת... הוא, יש בו דבר שאין בשום עם אחר. צריך להכיר מי אנחנו, מי זה ישראל? ישראל זה אנחנו. אבל לא מצד הגאווה של התנסות על הזולת או משהו כזה, אלא מבחינת הכרת הערך העצמי, לדעת מה התפקיד שלנו, מה זה מחייב אותנו. כל זה, צריך ללמוד את הדבר הזה. מה זה? יש מושג כזה שנקרא גזענות. גזענות זה מושג שלילי בדרך כלל, שאומרים את המושג גזענות. אז אומרים גם על, לפעמים אומרים שבחר בנו מכל העמים, שאנחנו עם מיוחד וכל זה, יש כאלה אומרים, אתה גזעני, אתה דבר כזה. אנחנו כמו כל העמים, מה אתה הפכת את עצמך להם, מי יודע מה, או משהו כזה. המושג גזענות הוא באמת צבר תבוצה שלילית מאוד אחרי השואה. בשואה ואחרי השואה, מדוע? כי מה שנקרא תורת הגזע, זה הנאצים, יימח שמם וזכרם, כן? הם הפכו את המושג גזענות לדבר מאוד שלילי. כאילו יש הגזע הארי, הגזע העליון, שהוא צריך לשעבד את כולם, וכולם צריכים להשתחוות לו, הוא שולט על כולם, וכל ה... כפי שחווינו את זה במלחמת העולם השנייה. כן? ואחרי השואה, פתאום הנושא הזה של עם מיוחד, שכל כך סבלנו בגלל שאנחנו עם מיוחד בשואה, בגלל הרגו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, רצחו אותנו בגלל שאנחנו יהודים, ונהפך למושג שלילי. אבל התוצאה היא מבחינתנו, מבחינת הלאום, מבחינת עם ישראל, עברנו ועדיין אנחנו עוברים משבר גדול מאוד. מדוע? כי איבדנו את הזהות. אמרנו, אנחנו לא רוצים גזענות, לא רוצים זה, אנחנו רוצים להיות ככל העמים, אנחנו ככל העמים נקודה. למה? סבלנו בגלל המושג הזה שיש עם מיוחד. באופן השלילי כמובן, הם אמרו שהם עם מיוחד. אבל האמת היא, אי אפשר להתכחש לאמת שאנחנו עם מיוחד. בגלל זה נרצחו כל כך הרבה יהודים, בגלל שאנחנו עם מיוחד. אמנם בדרך השלילה, אבל זאת הייתה האמת. והייחודיות שלנו היא לא כמו שמציירים אותנו חס ושלום כעם שבא להשתלט על העולם, האנטישמים וכל זה, לנצל את העולם ולסחוט את העולם. יש כל מיני ציורים ודמיונות. אלא האמת היא שאנחנו עם מיוחד במטרה אחת ויחידה, להיטיב לעולם. כמו הלב, לעשות טוב לאנושות כולה. להאיר לעולם כולו. ישראל אורו של עולם. ישראל הנר שמאיר בעולם. אז אם אתה מבטל את הפונקציה הזאת, אתה אומר שהוא לא נר, הוא לא לב, הוא לא זה, תשטשת את הזהות. ברגע שתשטשת את הזהות, אז מה ביני ובין בין מישהו לא יהודי? אנשים מתבוללים. מה, אנחנו אותו דבר, כולנו אותו דבר. תשטוש הזהות הוא נובע מתוך חוסר ידיעה, מתוך חוסר הכרה, ומתוך חוסר חינוך נכון, מה אנו ומה חיינו, מה זה העם ישראל. זה נקרא היום בדור שלנו משבר הזהות. ואין ספק שהשואה היא גרמה שבר גדול לנושא של הזהות שלנו, כעם באמת עם סגולה, ממלכת כהנים, גוי גדול, אנשים מיוחדים וכל הדברים האלה. והרב חוכמתו מחזיר אותנו אל עצמנו. כן, אסור לנו חס ושלום לטשטש את הזהות שלנו. אז זה מה שהוא אומר כאן, אבל עוד יותר בצורה בוטה, יש באורות התחייה, גם הוא עוסק שם בשבר הגדול הזה של טשטוש הזהות היהודית וכיצד להתמודד איתה. תפתחו בבקשה בדף נון ה', דרכנו בחיים הלאומיים וצידודם כלפי היחס האנושי הכללי ארוכה היא מאוד. זאת אומרת, אנחנו עם עתיק, עם שמתנהל לו לאיתו אלפי שנים, והיחס שלנו בינינו ובין אומות העולם, אי אפשר לקחת אותו על הרגע, זה לא כותרת בעיתון. זה דבר, מערכת יחסים שלנו כעם קוסמופוליטי, כעם אוניברסלי, דבר עתיק ביותר. ודבר גדול ביותר, בטווח ארוך ביותר. על כן דרכנו הכוונה דרכו של עם ישראל, גדולים אנחנו וגדולות הן משוגתנו, הטעויות שלנו נאמר כך. ולכן בשביל כאן גדולות הן צרותינו, וגדולים הם תנחומותינו, והתנחומים הם גם כן גדולים. הכל בגדול, אשכה לגוי גדול, נאמר לאברהם אבינו. אנחנו עם באמת שאנחנו לא מכירים בערך העצמי שלנו, כי התרגלנו לחיות את הרגע, נאמר את עכשיו. אבל מצד האמת אנחנו שייכים לעם גדול מאוד, עתיק מאוד, בעל איכות מיוחדת במינה, בעל השפעה אדירה על המין האנושי, שכמו שאמרנו גם סובל הרבה מאוד, בגלל שכל טעות שלנו היא טעות שיש לה השפעה עולמית, זה לא דבר פשוט. לגבי הזהות, טעות יסודית היא החזרה מכל היתרון שלנו, החידלון מההכרה של אתה בחרתנו. זאת היא טעות יסודית, צריך להבין. יש טעות ויש טעות יסודית. מה ההבדל בין טעות לטעות יסודית? יסודית זה מלשון יסוד. כשאתה בונה בית, והיסוד הוא עקום, כל הבית רעוע. יש הבדל אם אתה בונה בית איזה בלטה עקומה או משהו כזה, מסדרים את זה, אין בעיה. אבל אם היסודות שלך הם עקומים, אז אתה נהפך למגדל פיזה, איך זה נקרא? פיזה. באיטליה יש, הכל הולך להתמוטט. אתה בונה בית עקום, במקרה הטוב, במקרה הלא טוב אתה בונה בית רעוע. כן. אז הוא אומר, החזרה מהקרה הזאת, של אתה בחרתנו, שבא לידי ביטוי במיוחד בימי ההשכלה, בתקופת ההשכלה, הרב כותב את זה קצת, נאמר, בסוף תקופת ההשכלה, שאז הילדים אמרו, כן, אנחנו כמו כולם, אין הבדל בינינו ובין אומות העולם. הוא אומר, זאת היא טעות יסודית, היא טעות ביסוד, הדבר הזה מערר את כל הבניין של הזהות שלנו, השייכות שלנו, החיים שלנו. לא רק משונים אנחנו מכל העמים, משונים ונבדלים בחיים היסטוריים מצוינים שאין דוגמתם בכל העם ולשון, כי הם גם מעולים וגדולים מאוד בכל עם. זה להביא, אנחנו לא רק משונים אלא גם כן מעולים, יש לנו איכות מיוחדת. נכון, מישהו שואל אותי שאלה, אני אגיד לו נכון. הוא אומר ככה, מהקשבה לשיעורים של ערוץ מאיר, הבנתי שההבדל שלנו מהעמים הוא לא רק בצד החיצוני, אלא בצד הנשמתי. האם הזהות היא פנימי ולא חיצוני? האם לא הבנתי נכון? הבנת נכון. נכון, הנשמה שלנו היא אחרת. יש לי מד נשמות כזה, אתם רואים, עושים ככה. בודק נשמה. הנשמה היא אחרת. זה האמת. וכמו שאמרנו מקודם, איפה גילינו את זה בגדול? בשואה. בדרך הכי קשה גילינו שאנחנו יהודים. לא בגלל המראה החיצוני שלנו, אלא בגלל שיש לנו נשמה יהודית. וצריך להכיר את הנשמה היהודית הזאת. נשמה טובה. זה לא סתם נשמה. אבל אם אתה כפרט, נאמר, אתה מבטל את הזהות שלך, ואתה אומר, אני לא מיוחד, אז אתה בעצם קוראת את הענף שעליו אתה קשור. מה הוא ענף? עם ישראל. אם היום יש אחוזים כאלה של התבוללות בעם ישראל בגלות, של... קשה מאוד לתפוס את זה, זה שואה, כמו שהייתה השואה, היום אומרים שלמעלה מ-50% בארצות מסוימות בעולם, יהודים מתבוללים, זאת אומרת שכבר נישואי תערובת וכבר הדור השני והשלישי כבר הם בכלל לא יהודים. מה, מאיפה זה נובע הדבר הזה? מחוסר זהות. אדם לא מכיר בזהות שלו, בשייכות שלו, לעם שלו. הוא אומר, אני כמו כולם, אני... אז הדבר הזה נובע בהתכחשות לאתה בחרתנו. אבל בוא נראה מה הכוונה, מה זה, אומר, בעם ישראל אנחנו שונים בהיסטוריה. אין מן דפליק שההיסטוריה של העם היהודי, היסטוריה ייחודית, זה לא היסטוריה ככל העמים, מהרבה מאוד בחינות. אבל לא רק שונים בהיסטוריה, אלא אנחנו שונים באיכות שלנו. האיכות הכוונה, האיכות הרוחנית, המוסרית, הערכית של העם היהודי, זה משהו מיוחד במינו. אנחנו לא מכירים בניסינו, אנחנו לא מכירים בערך שלנו, אבל הדברים ידועים שהעם היהודי הוא מבחינה מוסרית, מבחינה אנושית אפילו. הוא שונה בהתנהגות שלו, בהליכות שלו. זה כלפי חוץ, אני לא רק כלפי פנים. גדולים מאוד מכל עם, כן. כי אם גם מעולים וגדולים מאוד מכל עם. אם נדע את גדולתנו, אז יודעים אנו את עצמנו. אם אנחנו יודעים את הגדולה שבנו, הגדולה שופה לא מצד הגאווה, אלא מצד התפקיד. אם אנחנו יודעים מה תפקידנו, אז אנחנו מכירים את עצמנו. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, אדם שלא מכיר את התפקיד שלו, שלא יודע מה הוא עושה כאן, הוא האדם הזה, הוא אומלל ומסכן, כן, הוא לא מכיר את עצמו. הוא אבם, עצם בלתי מזוהה, עצם זה עצמיות, הוא לא מכיר את עצמו. ככה גם לגבי האומה, אנחנו חייבים לברר ולהכיר מהי העצמות, הדבר המייחד אותנו, העצמותי לנו. ואם אנחנו לא מכירים, יש לנו בעיה. ואם נשכח את גודלנו, אנו שוכחים את עצמנו. אדם ששוכח את גדולתו, דיינו את התפקיד שלו, אז הוא שוכח את עצמו, כן? ועם שישכח את עצמו, בוודאי הוא קטן ושפל. עם כזה כמו הפרט, ככה גם הכלל. עם ששוכח את העצמיות שלו, את המיוחד שבו, והעם הזה קטן ושפל. רק בשכחת עצמנו עינינו נשארים קטנים ושפלים. וזה שאנחנו שוכחים את עצמנו. אז מה התיקון לכל הדבר הזה? מה התיקון הזה? איך אנחנו נכיר את עצמנו? נו, מה אתם יושבים כאן? תחשבו לי. אנחנו יהודים, איך נחזק את הזהות? ההכרה העצמית, מה זה עם ישראל? מה תפקידו של עם ישראל? מה תפקידי בתוך עם ישראל, נאמר כך? כי אני חלק מעם ישראל. כל אחד מאיתנו חלק מעם ישראל. איך נחזק את הזהות שלנו? יפה מאוד, איך אתה יודע? לא רק מכון מאמר, כסמל. למה? היא החינמי, זה לא דבר מובן מאליו הנושא של הזהות. זה לא דבר מובן מאליו. זה צריך ללמוד, זה צריך להתחנך, זה צריך להזדהות, ומתוך כך אתה מכיר את הזהות שלך. היה כאן פעם עיתונאי מארצות הברית, עיתונאי של עיתון יהודי, Jewish Press קוראים לעיתון הזה. יש עיתון כזה גדול יהודי בארצות הברית. הוא עשה כאן סיור בין קבוצות של דוברי אנגלית בכל מיני מוסדות, באוניברסיטה, בישיבות כאלה, בישיבות אחרות, לא משנה. אז הוא בא למכון מאיר, גם נפגש עם הקבוצה של דוברי אנגלית. אז הוא אמר בצדק, הוא אמר, תראו רבותיי, אני הייתי באוניברסיטה העברית, ואני בא אליכם כאן. כאן, קודם כל הוא רצה לדבר אנגלית, אז החבר'ה במחלקה האנגלית אמרו, דבר איתנו עברית. אופ, הוא כבר קלט, הוא אומר, הבנתי את זה. אנחנו בארץ ישראל מדברים עברית. בסדר גמור, ארץ ישראל מדברים עברית. אז הוא אמר, קודם כל הוא אמר, הוא היה בישיבה, לא משנה כרגע איזה, ישיבה אחרת גם שלומדים שם. מחבר מחוץ לארץ, הוא אומר, כשנכנסתי לעולם הישיבה, כולם מדברים אנגלית, אמרתי, איפה אני אמצא, בניו יורק או בירושלים? ולא, זה היה לו כל כך משונה, אמר, אם באתי כבר לירושלים, אני רוצה לראות שהם מדברים בעברית, נשמע. גם העניין הזה אומר, שמי שלומד באוניברסיטה, הסיכוי שהוא לא יתבולל אחרי שהוא חוזר לחזרה לגלות, אחרי שהוא עובר כאן איזה קורס, הסיכוי שהוא לא יתבולל הוא כמעט אותו דבר. זאת אומרת, לא חל בו שינוי בזהות. הוא מתחזק קצת בקשר שלו לארץ ישראל, אבל שינוי מהותי, לא. לעומת זה, הוא אומר, מי שלומד אצלכם בישיבה, הסיכוי שהוא יתבולל, שהוא הוא כמעט שואף לאפס, כמעט לא יקרה. זאת אומרת, לא צריך להיות דוקטורט בשביל לדעת. אם היו שואלים אותי פעם, תגיד לי, איך אפשר לעצור את ההתבוללות בחוץ לארץ? מה הייתי אומר? קודם כל לעלות לארץ, אבל זה לא מספיק. לצערי, אני אומר את זה בכאב לב, אני מטפל כאן בישראל תערובת גם, במכון מאיר באים לכאן כאלה שרוצים להתגייר, ביניהם משפחות, שאחד מבני הזוג הוא גר, הוא רוצה להיות יהודי. יש תופעה כזאת, לצערי הרב לא מעט כאלה, כן. אז זה לא מספיק לבוא לארץ ישראל. אתה צריך גם להתחזק בשורשים שלך. דהיינו ללמוד תורה. ללמוד זה גם בחוץ לארץ, אני מוכן לומר. כל מקום שיש שם לימוד תורה, אז אתה רואה שהזהות שם היהודית, אז היהודי יודע שהוא יהודי. אני הייתי למשל בניו יורק בשנה שעברה בזמן הזה. אז יש הבדל בניו יורק, יש כל מיני שכונות, כל מיני זה. אז יש שם מקומות שאתה בא, אתה נכנס, אתה רואה שם כולם יהודים. בתי כנסת וליבוש, אתה יודע, לא משנה, חרדים, לא חרדים, לא משנה. אבל אתה רואה, למה? יש להם תורה. יש להם שם בתי כנסת ובתי ספר יהודים וישיבות ודברים כאלה. אתה רואה שהרוב הזה, האזור הזה, אתה רואה, זה כאן... היהדות ניכרת בחיצוניות אמנם, אבל היא ניכרת שזו שכונה יהודית, ממש, אתה רואה. אבל ישנם שכונות, אני לא רוצה לציין את שלא נפגוע בשכונות, אבל ישנם שכונות, מקום מרכזי מאוד, שאומרים זה מרכז העסקים של העולם. ואמרה לי מישהו שגר, אני אומר, תראה, כל אדם שני כאן ברחוב הוא יהודי. אמרתי, איך את יודעת? אישה, זאת אומרת, אני מריחה. אבל לא ניכר עליהם, כן, כן, אומר, זה יהודי לשליש ולרבע לחצי. למה? אין שם, בכל שבית כנסת, צריך בית כנסת, אתה לא מוצא, אין לך. זה נכון. איפה שיש תורה, הסיכוי להתבוללות הוא הרבה הרבה יותר קטן מאשר איפה שאין תורה. שם הסיכוי להתבוללות הוא כמעט 100% הדבר הזה. זה צריך לדעת. אבל מה? בארצות הברית, אני מוכרח לומר, צערי הרב, אבל יש כמה מרכזים, כמו בניו יורק או בעוד כמה מקומות, שיושבים שם כמה יהודים, כמה מאות אלפי יהודים נניח ותולה, ויש שם מיליונים. בארצות הברית יש 5 או 6 מיליון יהודים, ומה עם כל המיליונים האלה? מה יהיה איתם? למה אין תורה? התורה, לימוד התורה, הוא מחזק את הזהות היהודית. כן, בבקשה. אני אמר
שבחוץ לארץ,
זה אני לא מומחה לדברים האלה, אני לא יכול להגיד לך. אבל מה, אני ודאי ודאי שצריך ללמוד תורה. מה זה חוכמות חיצוניות? אני לא יודע למה אתה מתכוון. אבל דווקא בחוץ לארץ ראיתי תופעה מאוד מעניינת, לא בכל הישיבות. אבל חלק מהישיבות שם הם עושים בגרויות ולומדים מקצוע, מה שנקרא, שיסתדרו בחיים ודברים כאלה. אפילו באותן ישיבות שנקראות חרדיות, אז שם הם מכשירים אותם אחרי הישיבה, לא את כולם, אבל חלק גדול הולך לחיי העשייה, לחיי המעשה. אבל אני מוכרח לומר, אבל אחר כך הם מופיעים, וכל אחד במקצוע שלו, מקדש שם שמיים. הרופא שהיינו קשורים אליו שם, הוא היה תלמיד חכם. והיו באים, זה רופא עולמי, רופא בעל שם עולמי, באים אליו כמו הרמב״ם, מדרגות אמנם, כן, באים אליו מכל העולם, שועי העולם, נסיכים, המלאכים, שהוא יעזור להם בטיפול שהוא מטפל במשהו מיוחד ממינו, כן, ופתאום אומר, מינכה, איזה נסיך סעודי מחכה לכם, מטפל בו משהו, הוא לא עושה את זה בפרסיה, אבל הוא עושה את זה בצינה. שואלים את האחות, איפה הרופא? הוא אומר, כמה דקות עומד כאן בפינה, מתפלל מנחה, והוא מופיע הופעה של תלמיד חכם, דברים כזה. יש בזה קידוש השם גדול, כן? צריך לדעת. לקדש שם שמיים זה כשאתה חיי חיים בעולם הזה, ואתה משמש דוגמה, ואתה נאמן למסורת, לדבר שאתה מאמין בו, ואתה לא מתבייש בדברים האלה. אתה חי את הדבר. דוגמה. אני לא יודע על מה הכוונה. בכל זאת, ודאי וודאי שעיקר צריך להיות הלימוד תורה, גם בארץ וגם מחוץ לארץ. וגם בארץ, אני מוכרח לומר, לחזק את הזהות שלנו, הזהות היהודית שלנו, ולא רק הזהות היהודית, כי אני יהודי, אלא אני שייך לעם הזה, שייך לארץ הזאת, שייך למדינה הזאת. זה פרי חינוך. זה לא דבר מובן מאליו הדבר הזה. צריך לחנך לדבר הזה. צריך לשים את זה בראש סולם העדיפות, כי הזהות זה הדבר הכי חשוב. הדבר הכי גרוע שיכול לקרוא לבן אדם, שאין לו זהות. זה דבר, אנחנו לא מכירים את זה, כי אבל אני לא פעם, רק השבוע, נתקלתי עם אדם, בחור, שבא לכאן ואומר, אז אני לא יודע מי אני. אני כן יהודי או לא יהודי, יש לו ספק על יהדותו. אני כן שייך לעם היהודי, אני לא שייך לעם. איפה אני חי? אני לא פה ואני לא שם. אני בשום מקום, זה לא מתזות רתאי הדבר הזה. למישהו חסר זהו. אז לכן הרב אומר שהדבר החשוב ביותר זה להכיר בזהות המיוחדת שלנו. ולדעת התפקיד המיוחד שלנו. זה המאמר שאנחנו עוסקים בו כרגע. המאמר הזה שהתחלנו בו זה להכיר מה זה עם ישראל. נחזור בבקשה למאמר, להתחלה. ישראל ותחייתו. ישראל מספרים תהילות השם. כוח גבורה העליונה. אנחנו מספרים. צריך לדעת, כמו שאמרנו בשיעור הקודם, זה לא שאתה יושב, מספר סיפור לילד שלך, שאני יהודי וכך וכך וכך. אלא הסיפור זה החיים. כן? זה ספר תולדות אדם. כל אחד מאיתנו הוא סיפור, אני בדקתי את זה. החיים שלנו זה סיפור. חיים של עם ישראל זה סיפור אחד גדול. המגמה של כל הסיפור של חיי עם ישראל, לספר תהילות השם. מה זה לספר תהילות השם? כמו שאנחנו אומרים בבוקר, ראשית חוכמה, יראת השם, שכל טוב למי? לכל השם, תהילתי יספרו. תהילתי יספרו. לספר את תהילת השם, להודיע, הקדוש ברוך הוא מסתתר בלעדינו, אני בדקתי את זה. הוא בסדר גמור. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה, זה רצונו של הקדוש ברוך הוא, שהעולם כולו, הבריאה כולה, היא תהנה מאורו, מטובו של הקדוש ברוך הוא. לכן גם כתוב במעשה בראשית, כל פעם, כי טוב, כי טוב, כי טוב, כי טוב, יש אדם כי טוב, רב כי טוב. מה זה קיטו? אז אומרים חכמים, מה זה קיטו? הוא רוצה שהטוב יתגלה דרך השמיים והארץ והצמחים והכוכבים והחיות וכל דבר, הבהמות וכל זה, אבל הגילוי הטוב הזה, הקיטו הזה, הוא על ידי עם ישראל במיוחד. אנחנו הנר של הפרויקטור צריכים להיות, וגם אנחנו בעצם היותנו עם, ושאנחנו עם ישראל, אנחנו מספרים תהילות ישראל. זה מה שהרב רוצה לומר. ישראל, אנחנו העדות, העדות על מציאות השם בעולם לכל באי עולם. ישראל מספרים תהילת השם, כוח גבורה העליונה, במלוא תפארת מעשה בכל מקומות ממשלתו, ומקומות ממשלתו מלכותו בכל משלה, בכל מקום ומקום. מעולם ועד עולם אתה כל. ואנחנו מספרים את הדבר הזה. אנחנו מגלים בעצם את הדבר הזה. ומרומם על כל ברכה ותהילה, מצד שני מרומם מעל הכל. ומעל הכל ובתוך הכל. וגילוי העניין האלוקי, זה ביטוי של רבי יהודה הלוי, העניין האלוקי, הרצון הטוב האלוקי, הגילוי הזה נעשה על ידי מי? על ידי מי? על ידי מי? מי זה עם ישראל? אני, תגיד. אני, זה האמת. המילה אני, לא צריך להתבייש בה. מתי יש להתבייש בה? מתי יש להתבייש בה? כשאדם הוא לא בסדר, אז הוא מתבייש באני שלו. אבל אם הוא בסדר, בסדר, זה אני, כן. הרב כותב בעולת ראייה, מה זה המילה אני? הרי בבוקר אנחנו אומרים, מודה אני לפניך. בעולת ראייה, זה הפירוש של הרב קוק על הסידור, אז בהתחלה לפחות, על כל מילה יש לו דרשה. מה זה מודה? מה זה אני? מה זה לפניך? מה זה? דברים מופלאים. הוא כתב את זה ממש ברוח הכל. אז מה זה המילה אני? כשאתה אומר את המילה אני, מישהו פעם אמר כאן את המילה אני? אם אין אני לי, מי לי? מי אומר את המילה? מי אמר את המילה אני? אתה, מתי אמרת פעם אחרונה? היום, יפה מאוד. מה התכוונת? מה זה המילה אני? שם הוא מסביר, כשאדם אומר אני, למה הכוונה אני? הוא אומר, מה זה האני של האדם? מה הכוונה? מצד המהות, אני לא אומר באופן אגואיסטי או משהו כזה, אנוכי. הוא אומר, אני, המילה אני, אומר, זה הנשמה הטובה של הבן אדם, זה אני. מתי האדם יכול להגיד באמת את המילה אני, שנשמתו מוארת? אז הוא באמת אני. לכן הוא אומר, מודה אני. כשהנשמה שלי מתגלה, זה אני. למה? הוא מסביר, אם אתה מתכוון לגוף שלך, אני, מי אתה? לגוף, מי אנחנו? פירור משונה, פירור ש... כי לא נחשב. כמה כוח יש לנו? כמה כוח? בסדר, אתה מוריד את החבר שלך ביד, נו. בסדר. הוא אומר שם, הדוגמה, כשאתה משווה את עצמך להר, אתה חברים, כחגבים היינו מול ההר, כנמלים אנחנו, אני שלנו לא שווה שום דבר, פיזית, אנחנו בסך הכל, שום דבר, הכוח שלנו קטן. אני אומר את זה כדרך משל למכוניות. איך מודדים את המכוניות? לפי כוח סוס, נכון? נכון או לא? יש כאן מישהו שמבין מכוניות? כמה כוח סוס יש למכונית רגילה? בערך.
לא מורידים את הכוח סוס, כי כבר לא מעניין המהירות, כי יש צפיפות.
כמה כוח סוס יש למכונית? 120 כוח סוס. בסדר. איך נוצר הביטוי הזה כוח סוס בכלל? פעם היו מרכבות. היו מרכבות עם סוס אחד, היו מרכבות עם 4 סוסים, היו גם מרכבות אולי עם 6 סוסים, אני יודע. כששימצו את המכונית, את הקטר, את המכונית, רצו למדוד את ה... איך מודדים דבר כזה? לפי המהירות והמשקל של המכונית וכל הדברים האלה, אז רצו למדוד את זה, אמרו, טוב, מרכבה רגילה עם סוס אחד, בסדר, זה כוח סוס אחד. עכשיו, כמה כוח סוס יש לך? כמה בערך? אין לך כוח סוס? מה, אתה פחות מסוס? פחות מסוס. אתה לא שווה שום דבר. הביבי, אתה שווה משהו? אתה שווה משהו? לפי הסוס. לא. סליחה, זה משל. אני אתן לך, אני משל. שאלה איך אתה מודד את עצמך. אם אתה מודד אותך בפיזית, בכוח סוס שלך, אני כלומניק, אני שלי לא קיים בכלל. מי אני? אני שום דבר לעומת הסוס. נכון או לא? אז מה כן אני? אם אני לא סוס, אז מה אני כן? נשמה טובה. נשמה טובה אין לה סוס. למי יש? איך קוראים לך? דור. דור, דור יש לה נשמה טובה. ולא רק זה, הנשמה הטובה הזאת לאף אחד, חוץ מבני האדם, אין נשמה טובה. והפונקציה של הנשמה הטובה שלך היא מהירה את העולם. הסוס לא מהיר את העולם. והאדם כן מהיר את העולם, בנשמתו הטובה. זה מה שהרב אומר. המילה אני, אני זה נשמה הטובה, זה האני של האדם באמת. כן, מה רצית לשאול? זה הרעיון. אותו דבר לגבי עם ישראל. עם ישראל הוא נשמה טובה. נשמה טובה שבאה להעיר לכל העולם. זה הזהות שלנו. זה המהות שלנו. זה המיוחד שבאנו, הנשמה הטובה הזו. ואם לא הייתה הנשמה הטובה הזו של עם ישראל בעולם, העולם היה בחושך. פשוט בחושך. היינו כמו איזה כוכב בגלקסיות, בלי חיות, בלי שום דבר, סתם ככה. זה מובן הדבר. אז אתם עדיי, אתם מספרים תהילתי, דרככם מתגלה אור השם בעולם. זה הרעיון שמיוחד בעם ישראל. טוב, בוא נראה בהמשך. ישראל מכירו את כוח מעשה השם. המילה ישראל, צריך להבין, זה לא רק עניין פרטי, זה עניין כללי. הרב הוא אדם כללי, הוא לא אדם פרטי. זאת אומרת, ההזדהות שלו עם עם ישראל היא כל כך גדולה, שהוא אומר אני, הוא מתכוון לעם ישראל. אנחנו שומרים אני, בקושי אני יודע מי אני. עוד דוגמה, רק אני אתם, מלך. מלך, שהוא אומר אני מחליט, הוא יודע שזה לא הוא מחליט רק, אלא זה החלטה לאומית. החלטה כולה. כל מחשבה, כל דיבור, כל דבר מלכותי, או ראש ממשלה, זה אותו עיקרון, זה כבר לא עניין פרטי, זה עניין כללי. זאת אומרת, יכול להיות שאדם יתרומם בהכרה שלו, בזהות שלו, בהבנה מי הוא, למדרגה שהוא כל כך כללי, שהוא אומר את המילה ישראל, הוא מתכוון לכל עם ישראל, והוא כביכול כל עם ישראל. הדבר הזה בא לידי ביטוי כל יום בקריאת שמע. מה אנחנו אומרים בקריאת שמע? שמע מי? מי זה ישראל? הוא? מי זה? מי זה? אנחנו, מי זה? חבר שלך? תגעת, תגיד לו, שמע ישראל. איך קוראים לך? ישראל, לא ישראל, לא קוראים לך. אז אם אתה רוצה לקרוא קריאת שמע באמת, אתה צריך באותו רגע שאתה קורא קריאת שמע, אתה אומר, שמע כל עם ישראל. תשמע כל הסמל, תשמע. תבין כל עם ישראל. איזה זכות יש לך לקרוא לכל עם ישראל? יש לך זכות לקרוא לכל עם ישראל? יש לך או לא? כן, ודאי שכן. כי אתה חלק מעם ישראל. ישראל ואתה זה לא שני דברים נפרדים. אתה חלק מעם ישראל. אז אתה בעצם אומר, שמע ישראל. ישראל בשבילך זה כולם. החבר מימין, החבר משמאל, כל מי שאתה מכיר, מי שאתה לא מכיר, לא משנה, כולם, אתה תראה איזה קריאה של אדם, שמע ישראל, אתה כאדם קורא, שמע כל עם ישראל. אני אומר זה כנימית, זה בדיחותה, אבל זה לא בדיחותה. יש רדיו, קוראים לו כל ישראל, אתם שמעתם פעם את הרדיו הזה? מי שמע כל ישראל פעם? אתה שומע, יפה מאוד, כל ישראל. אני, שאני שומע כל ישראל, אז אני מאוד שמח. למה? כאן כל ישראל, כל מי זה, כל מי זה? הקול של כל עם ישראל מאיפה?
מירושלים.
סוף סוף מדברים מירושלים. כל היתר החדשות זה חבל על הזמן. זה חולף, זה עובר פעם כך, פעם כך. אבל הכותרת, כל ישראל מירושלים. ואם רשי היה שומע את זה, או הסבא שלי, או הסבא של הסבא שלי, לא משנה, אבותינו, היו קמים מהקבר, היו, מה, שומעים את כל ישראל מירושלים? מה זה ישראל? זה כל עם ישראל. שמע ישראל. החדשות זה לא השטויות. זה הכותרת הראשית, היא הדבר הכי חשוב כאן. אותו דבר בשמע ישראל.
זה כותרת יותר מרגישה.
מה? גלי צבא הגנה לישראל. וואי, יש ליהודים צבא. זה לא דבר גדול, אתה צודק. זה לא רק מדינת ישראל, לא עם ישראל, צבא לעם ישראל. אצלנו זה מובן מאליו. פעם זה לא היה מובן מאליו שיש לנו צבא. ברוך השם, אשרנו מה טוב חלקנו, של הדור שלנו. שיש לנו צבא. ככה, הרב הוא אדם כללי, שהוא אומר את המילה ישראל, ישראל מכירו את כוח מעשה השם, זה לא איזה אינפורמציה, מידע גרדה. הוא אומר, ישראל זה אנחנו, אנחנו מכירים את כוח מעשה השם. יש פרטים שלא מכירים את כוח מעשה השם? זה נאבד בכלל, זה לא העניין. אנחנו, כאומה, מכירים כוח מעשה השם. ומהו כוח מעשה השם, מי יודע? אני שואל אתכם, מה הכוח שמעשה? כוח מעשיו הגיע לעמו, לתת להם נחלת גויים, נכון? מה זה כוח מעשה השם? אז אני אגיד, דבר פשוט, דיברנו בפעם שעברה, הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. האי מוגבלות של הקדוש ברוך הוא, זה דבר חשוב מאוד לדעת. אנחנו חיים בעולם מוגבל. מוגבל במקום, בזמן, בכוח, כוח סוס דיברנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. הידיעה הזאת, ההכרה הזאת, האמונה הזאת, באי מוגבלות של הקדוש ברוך הוא. שומה שני, יש ביטוי כזה, כל יכול. הוא כל יכול, הדבר הזה מעדני האמונה היהודית. כן. על זה אנחנו מזכירים יציאת מצרים, כל הזדמנות שאנחנו רואים. מה זה יציאת מצרים? להזכיר לנו שהקדוש ברוך הוא כל יכול. אנחנו לא מנהלים לבד את העולם. יש מעל כל העולם המוגבל הזה שאנחנו חיים בתוכו, יש מנהל מעל הכל זה, יש במאי מעל כל זה. הוא המנהל, וזה נותן לנו לעם היהודי במצבים הכי קשים. שהיינו בגלות, בשואה, שריבונו של עולם הוא באמת המנהל של הכל. הוא מלך ומלכותו באמת מכל מה שעליו, ואין מוגבלות ליכולת של הקדוש ברוך הוא. זה מיסודות האמונה. ישראל מספרים כוח מעשה השם. והיינו מספרים את ההכרה הזאת, הידיעה הזאת, שאין לקדוש ברוך הוא הגבלה. ואנחנו צריכים לדעת להתרומם. לא שאנחנו יכולים לחיות בהפקר המתו, אתה מנהל את העסק, אין לנו מה לעשות. זה לא ככה. אנחנו אחראים. אבל לדעת מעל הכל, גבוה מעל גבוה שומר. מעל כל זה, גם ברמה הפרטית, לפעמים האדם נמצא במצוקות גדולות, בקשיים, זה כלכליים, משפחתיים, רפואיים, דברים כאלה. אז תמיד צריך לזכור, אתה לא לבד. יש מישהו שהוא לא מוגבל מעליהם, שמנהל את כל העסק. הביטוי הזה שהכל מעט השם, זה היהודים פשוטים מבינים את הדבר הזה. כן, לא פעם, אתה אומר, איזה מישהו, איזה צרה או משהו, מה הוא אומר? ברוך השם, ברוך השם. מה אתה אומר? הכל מאלוקי. הוא מנהל האמיתי של כל העסק. לא שאנחנו צריכים להיות בטלנים, כמובן, להיות שותפים לדבר הזה. ישראל מספרים כוח מעשה השם. זה עניינו של עם ישראל. את מציאותו של הקדוש ברוך הוא, ואת חוסר חוסר מוגבלותו, שהוא לא מוגבל משום דבר, הוא עושה מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה. ישראל מכיר ומעיד עדות כל גיבור, יוצר כל לבדו. אתם עדי נאום השם ואני כן. אתם העדות על מציאותי בעולם. בלעדינו חס ושלום, אם לא היה עם ישראל, העולם היה מבלי אמונה, בלי הכרה, בלי גילוי של העניין האלוקי. מלא הוא ישראל מאור הגבורה והתפארת העליונה, שהכרתן מלאה חיים, חיי חוכמת עולמים, חיי חסד ואהבת כל הבריות. כל זה נובע מאותה הכרה ומאותה אמונה גדולה, חיי פאר מקודשים. אם כן, זה עניינו של עם ישראל. אז צריך, איך אומרים, גאוות יחידה. צריך להכיר בייחודיות שלנו. ושוב פעם, לא בשביל הגאווה, אלא רק בשביל לעשות טובה. לעשות טוב לעולם, להעיר לעולם, להכיר בערך עצמנו, ישראל אורו של עולם. תודה רבה.